הנושא שנעסוק בו היום זה עניין של משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, שהוא נוגע לא רק לפרשייה, פרשיות ויגש, הפרשיות האחרונות, המפגש ביניהם, זה נוגע גם לעתיד. גם היום בדור שלנו יש עניין של משיח בן יוסף, משיח בן דוד, אם אתם מעוניינים ללמוד על הדבר הזה. מישהו ראה את משיח, מישהו ראה כאן משיח בן יוסף? מישהו ראה משיח בן דוד? לא ראיתם? איי איי איי. מה?
בן גוריון.
בן יוסף או בן... בן יוסף. באמת צריך להבין, קודם כל מה זה המושג משיח? כי המושג משיח לכאורה זה מושג מיסטי כזה, רוחני. היום במצב שלנו יש כאלה אומרים, אלה משיחיסטים. יש כאן משיחיסט אחד? יש כאן משיחיסט. מתכוונים לאנשים לא ריאליים, לא מציאותיים. אתם חיים בהזיות. סליחה שאני אומר. כמובן, מי אומר את הדבר הזה? מי שלא לומד. בשבילו המושג המשיחיות או משיח, כל דבר, זה דבר עזוי. זה לא שייך למציאות שלנו כאן. אבל זה נובע מתוך בורות, לא מתוך ידיעה. אז האמת, צריך ללמוד בדיוק מה הכוונה. אני רוצה להתייחס קודם כל למושג משיח. מה זה משיח? מה השורש של המילה משיח? מאיפה זה בא בכלל? המילה משיח. אז זה בא משיחת שמן. היו מושכים את המלכים, כשהיו ממליכים אותם, היו מושכים אותם בשמן. אותו דבר את הכהן הגדול, אותו דבר את המשכן, היו מושכים אותם בשמן. אז זה מהמשיכה הזאת באה המילה משיח. בלשון מושכים אותם בשמן. למה דווקא בשמן? למה לא בדבר אחר? כי שמן זה אור. סליחה. זה אור פוטר. והשמן מפיקים אור. כן? אז התפקיד של המלך להביא אור לעם ישראל, נכון או לא? התפקיד של הכהן הגדול מה? להביא מה? טוב, אור. אור תורה. אז זה לא אותו דבר המשכן. אז המושג משיח בעצם הוא מושג מאוד חשוב. כאילו הביטוי הזה אומר, מהי המטרה? מהי התכלית של עם ישראל? יש כאן יהודי במקרה.
במקרה.
אתה כהן, אתה...
במקרה.
מהי המטרה שלנו? מה התכלית של מדינת ישראל? של עם ישראל?
אור לגויים.
אור לגויים. אור בא במה? שמן. להביא טוב לעולם, להביא אור לעולם. זה המושג משיחיות. המושג משיחיות זה לא דבר מיסטי. יש לנו מטרה, יש לנו תכלית, תכלית היסטורית, קוסמופוליטית, עולמית, שמתחילה באברהם אבינו בעצם. שמה אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו? יהיה ברכה, ונברכו בך כל משפחות האדמה, וכל זה התפקיד של המשיח. דרך אגב, זה הקשר בין שני האנשים שהם פותחים את ההיסטוריה של העם היהודי, ו... בסופו של ההיסטוריה, או זה לא הסוף, אנחנו עם לנצח, חיים לנצח, זה אברהם ודוד המלך. אברהם ודוד, אברהם הוא האבא של העם היהודי, ואבא לא רק של העם היהודי, אבא המונגויים, הוא אבא מלשון משפיע. אברהם הוא המשפיע על כל העולם כולו עד היום. ודוד המלך, זאת אברהם אבינו היה אדם בודד, אבל הוא ראה לעיני רוחו, הוא ראה בחזונו, ברוח הקודש שבו, הוא ראה את העתיד. שאלתי אותו פעם, את אברהם אבינו, אני לא יודע, יצא לכם להיפגש איתו. יצא לכם להיפגש איתו? כל יום, מגן מי?
אברהם.
מגן אברהם. איך ידעת מה יהיה בעתיד? כמו נביא, נביא, הוא נביא, יש לו רוח הקודש. אברהם חי את העתיד, מעשה אבות סימן לבנים. כל דבר שהוא פועל, הוא לקח בחשבון שזה משאיר חותמו לדורות הבאים, לכל הדורות, כל הדור שלנו. וצריך לזכור את העניין הזה, החזון של אברהם אבינו, שהקדוש ברוך הוא מטיל עליו בעצם, זאת אומרת, היה ברכה, לא רק שהוא מברך אותו, אלא הוא גם מצווה אותו. אתה תהיה לברכה לכל האנושות כולה, אב המון גויים. היום, מבחינה היסטורית, זה מתקיים, ואיך תשאלו אותי איך זה מתקיים. תשאלו, סליחה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, הנוצרים. מי זה אברהם אבינו? או, אברהם אבינו. תשאלו את המוסלמים, מי זה אברהם אבינו? או, איברהים. הם מתפארים בו. זה זיוף כמובן, אבל כאילו... אז אברהם אבינו בעצם, באישיות שלו, הוא מטבע את החותם אל העתיד. והעתיד של אברהם אבינו בא לידי ביטוי על ידי משיח בן דוד, על ידי מלכות ישראל, על ידי מדינת ישראל, שהיא ההתחלה של הקשמת ההבטחה האלוקית לאברהם אבינו. לכן גם אנחנו אומרים כל היום בתפילה, מה אומרים? מגן. מה זה מגן? מי מגן? מגן על מי? ועל הילדים שלו. מי זה הילדים שלו? אנחנו. מגן אברהם. ואותו דבר יש מגן דוד. הגמרא, מסכת פסחים, דנה בסוגיה הזאת. שם הגדולים. מה זה שם הגדולים? אבל דוד המלך. אז הוא אומר, שם הגדולים זה אברהם. דוד המלך הוא החותם. הוא הסיום, נאמר, של החזון הגדול וההבטחה האלוקית הגדולה של אברהם אבינו, זה דוד המלך. דיברנו על זה באחד השיעורים. מה כתוב או מה מצויר על דגל מדינת ישראל?
מגן דוד.
אתם שמתם לב? מגן דוד. משיחיסטים! מה אתם מרימים דגל? משיחיסטים. מי שמרים דגל ישראל, מה הוא? משיחיסט. זה שהוא לא מודע לזה, שהוא לא יודע את זה, הוא לא מבין בזה, זה לא אומר שזה לא זה. זה האמת. לא במקרה, זה הכל בהשגחה אלוקית. קבעו שהסמל של הדגל, בדגל של מדינת ישראל, זה מגן דוד. שני המגינים האלה מתחברים ביחד. מגן אברהם ומגן דוד. הסליחה שאני אומר, מדינת ישראל היא משיחיסטית, כל המדינה הזאת. כל המדינה הזאת, אחרי 2,000 שנות גלות באנו לארץ ישראל, זה בכוח ההבטחה האלוקית, זה לא במקרה הדבר הזה. נכון שאנחנו שותפים לזה בעלייה, בעשייה, בהקמה וכל הדברים האלה, אבל זה לא מקרה, זה חלק מתוכנית אלוקית, ניתנה כבר לאברהם אבינו, שלעתיד לבוא עשך לגוי גדול, לעתיד לבוא תקום מדינת ישראל, ולעתיד לבוא, איך אומר רשי במקום, הלוך ונסוע, נגבה, אומר רשי, כל מסעותיו של אברהם אבינו לירושלים. כל המסעות שלו. ואברהם אבינו זה אנחנו. עכשיו, באיזה עיר אנחנו עכשיו, מי יודע? אתה בטוח? לא, למה אנחנו חיים? אין אדם מכיר בניסו. אנחנו לא מכירים את זה. אבל אם אברהם אבינו היה כאן לתחייה, והוא בשמיים הוא רואה אותנו, מגן אבות, הוא שמח מאוד. למרות שהוא היה אדם בודד. והבטיח לו שישך לגוי גדול. הנה, אנחנו כאן, כאומה, כגוי. ובאיזה עיר? ובאיזה מקום בירושלים?
במכון מאיר.
זה בסדר או לא? צריך לשמוח?
כן.
נתן לנו מתנה, הגענו לכאן. אבל מה? בסוף התהליך הזה, של גאולת עם ישראל, התורה, חז"ל, מביאים לנו שני משיחים, לא משיח אחד. משיח בן יוסף, משיח בן דוד. וזה כבר בא לידי ביטוי הפרשה שלנו ואיגש, עוד לפני זה, הפרשה הקודמת. ההבדל בין יוסף ובין יהודה. מיהודה יוצא משיח בן דוד, מיוסף משיח בן יוסף. מה ההבדל בין שני המשיחים האלה, אם זה מעניין אתכם? מעניין או לא? למה זה מעניין אתכם? אני שואל. משיחיסטי. אבל האמת, אנחנו חיים במציאות, מציאות שיש בה שני, כמה מימדים, לא מימד אחד. יש מימד אחד שהוא מימד חיצוני. מה זה הממד החיצוני? מה שאתה מסתכל בעיתונים, באינטרנט, בטלוויזיה, בכל הדברים האלה. אנחנו חיים כאילו בעולם של מקריות. קרה דבר כזה, היה דבר כזה, מלחמות, בחירות, עניינים, כל מיני, נכון או לא? אבל זה מבט חיצוני, מבט שטחי אל המציאות. אבל מי שזוכה ויש לו עין יותר עמוקה, מסתכל פנימה, רוצה להבין את כל התהליך הזה, לא בכותרת שבעיתון, זה לא העניין. הכותרת זה רק הקליפה, זה הלבוש, זה התוצר. אבל מהי המחשבה שמלווה את כל התהליך הזה של גאולת ישראל? איפה לומדים את הדבר הזה? באה התורה ולמד אותנו, זה לומדים ממשיח בן דוד, משיח בן יוסף. ואומרים, חזב, תכף נראה את המקורות לדבר הזה, שני המשיחים האלה, אם יש להם, הם משלימים אחד את השני. אבל בתחילת דרכם הם סותרים אחד את השני. כמו יהודה ויוסף. בהתחלה יש כל ויכול אימות. כן, מדבר איתו קשות יהודה עם יוסף. אבל בסוף, הם מתאחדים, כמו שאומר הנביא יחזקאל, היו לעץ אחד. כן. מה זה ההתחלה ומה זה הסוף? ההתחלה היא שמשיח בן יוסף. משיח בן יוסף, המטרה שלו, המגמה שלו, כמו יוסף הצדיק שהיה במצרים. יוסף הצדיק שהיה במצרים, הוא היה שליח. הוא לא חי סתם. כל ימי חייו הוא ידע שיש לו שליחות. מה הייתה השליחות של יוסף? מי יודע? למה הוריד אותו למצרים?
להכין את הקרקע לעם ישראל.
למחיה, למחיה של החני. של החני, שליח. דרך אגב, יש כאן, בין בני אדם, יש שני סוגי בני אדם. יש אדם שחי בשליחות. יש אדם שחי מתוך אנרציה, נולד, שאל אותו בשביל מה, מה אתה חי? לא יודע, אני חי, זאת עובדה, אבל אין לו שליחות. הוא חי סתם ככה, יכול לקרות דבר כזה? יכול לקרות דבר כזה? דרך אגב, כאן במכון מאיר באים חבר'ה צעירים, גם מבוגרים, אבל בעיקר צעירים באים מחפשים את מה? את עצמם. מה התפקיד שלנו בעולם? מה התפקיד שלנו בחיים? הם מחפשים איזשהו שליחות, איזשהו דבר, לא יודעים. בסוף הם מגיעים למסקנה כזאת או אחרת, לפעמים היא מוטעת גם. כן? אז יש הבדל, ויש אדם שהוא יודע מה הוא רוצה. הוא אומר, זאת היא השליחות שלי, ואני פועל לכיוון הזה, וחיים לגמרי אחרים, אדם משליחות, אדם בלי שליחות. אדם שחי מתוך אנרציה, שהוא עובדה שהוא נולד ותו לא. יוסף הוא שליח. הוא שליח של הרצון של הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא שולח אותו במקומות קשים ביותר. למה? אתה השליח לקיומו של עם ישראל, בשנות הרעב. זה דבר ראשון. להציל את עם ישראל, למחייה של החנית. זה הוא מודה לאחים, כי הם היו באמת שם סכנה קיומית, כולם, בגלל הרעב. אבל יותר מזה, יוסף יודע שעם ישראל צריך להיוולד במצרים. באנו 70 נפש למצרים, יצאנו 60 ריבו, יצאנו עם שלם. הוא יודע שזו השליחות שלו. והוא פועל בהתאם לשליחות הזאת. זה יוסף הצדיק. דהיינו, הצד הקיומי, הלאומי, הפיזי, ממשי, זה תפקידו של יוסף הצדיק במצרים, וזה תפקידו של הדור שלנו, משיח בן יוסף. הגאון מווילנה, שהוא עוסק בסוגיה הזאת של יוסף בן יוסף, אז הוא אומר, זה התחלה. התחלה זה הצד הלאומי. לדאוג לקיומו של העם היהודי בארץ ישראל, פיזית, כלכלית, ביטחונית. אם נשאל את עצמנו מה עומד על סדר היום הלאומי שלנו, כאומה, מאז הקמת המדינה ולפני הקמת המדינה. מה מדובר כאן? להתקיים. שאנחנו נתקיים כאומה בארץ ישראל. זה משיח בן יוסף. כמו יוסף הצדיק במצרים, זה התפקיד שלו. זאת השליחות שלו. כן? השליחות של הדור שלנו, הדור שהיה לפנינו, זה בדיוק הייתה השליחות שלו. הצד הקיומי. השליחות של משיח בן דוד הוא כבר אוניברסלי, קוסמופוליטי, עולמי. משיח בן דוד הוא אותו משיח, אותה תקופה, אותו אדם, שהוא בא להשפיע על כל האנושות כולה, להשלים את ההבטחה לאברהם אבינו ואשכר לגוי גדול ונברכו בך כל משפחות האדמה. זה משיח בן דוד. איפה אנחנו בימים האלה, בתקופה הזאת, מי יודע? תחשבו רגע.
בן יוסף,
אבל...
נושקת בן דוד.
התחלה של בן דוד. התחלה של בן דוד. שנבין איפה אנחנו עומדים. צריך לדעת שהיום מעמדה של מדינת ישראל כמדינה, למרות שהיא קטנה כמותית, היא ענקית מבחינה קוסמופוליטית. זה לא במקרה, זה לא במקרה. למה? זה ההתחלה של תקופת משיח בן דוד, דהיינו שעם ישראל בארץ ישראל ישפיע על כל האנושות כולה. לא רק טכנולוגית, לא רק את המצאות האלה, ההייטק, הווייז, הזו, היום העולם כולו נהנה מהיצירה היהודית, מהמוח היהודי, כאן בארץ ישראל. אלא העניין המוסרי, העניין הרוחני, זה הדבר העיקרי. וזה ילך ויגדל ככל שעם ישראל התבסס כאן בארץ ישראל. כמו שהרב ציודה, זכר צדיק לברכה, היה אומר בשעתו, כשרוב העם היהודי יתאסף לארץ ישראל, קיבוץ גלויות, יחול שינוי רוחני תרבותי כאן. רוב, כמה זה רוב? מי יודע בערך? היום.
14 מיליון.
תוריד את המתבוללים.
אם אתה מוריד את המתבוללים, אנחנו
ברוב.
בערך
6-7 מיליון. אנחנו כבר ברוב. המספר הוא לא מקרי. יצאנו ממצרים כמה?
600,000.
60 ריבו. קצת יותר מ-60 ריבו, טיפה. אז המהר"ל מפראג, כשהוא מדבר על המספרים, הוא אומר, זה לא מקרה שיצאנו 60 ריבו ממצרים. זה כמו, סליחה שאני אומר, עובר. העובר, שהוא גדל בבטן אמו, אז שוקלים אותו בקילוגרמי. כמה הוא גדל? אז זה סכום כל התאים. זאת אומרת, יש איזה סכום, אומר, סטטיסטיקה, אבל יש איזו משמעות פנימית ורוחנית. 60 ריבו הקמנו את מדינת ישראל. זה פחות או יותר המספר שהקמנו את מדינת ישראל. עכשיו כמה אנחנו? 6 מיליון. לא, טעית. עוד מעט 7 מיליון. 7 מיליון יהודים. זה לא שינוי סטטיסטי. זה גם שינוי מהותי. יש הבדל אם יש קומץ יהודים כאן, או יש כאן מיליוני יהודים כאן. ולכן גם השינוי הרוחני והתרבותי הוא מחויב במציאות. לא בגלל שאני או אתה חושב ככה או אחרת. יש לי תהליך, זה כמו בהיריון. העובר מתפתח, האומה מתפתחת. לכן המימד של משיח בן דוד, שאנחנו נהיה לסמל ולדוגמה, לקידוש השם, לכל האנושות כולה, יבואו לכאן, איך אומר הנביא, נערו אליו כל העמים, כי ביתי בתפילה יקרא כל העמים. זה לא רחוק. לא מדובר על אוטופיה, מדובר על מציאות שאנחנו חיים אותה היום. מי שרוצה לראות את הדבר הזה בחוש, מי שמעוניין, השבוע היה לה ביום, אתמול היה לנו שיעור מחלקה לדוברי אנגלית. אז דיברנו על קיבוץ גלויות, אמרתי, בחדר הזה יונשו שם 30 חבר'ה בערך. חלתי את חלק מהאנשים, מאיפה אתה, מאיפה אתה, מאיפה אתה. חדר כזה קטן, יושבים שם מכל היבשות, מכל הכיווני, מדרום אמריקה, מצפון אמריקה, מאוסטרליה, מדרום אפריקה, מאסיה, מאינדונזיה, מה זה? בקר כזה קטן, אתה רואה, כל העולם מיוצא כאן, מאפריקה, כל מיני מדינות שאני כבר לא זוכר את השמות שלהם, כל מיני אנשים באים לכאן, או נלך לכותל, הכותל, אתה הולך שם, כל העולם שם. אתה בא, יפנים, סינים, מברזיל, ממקסיקו, מזה, כל העולם. זה הטיפות הראשונות של השיטפון הגדול שיבוא. זה משיח בן דוד כבר. אנחנו כבר אבן שואבת לעולם. תפתחו בבקשה את הדברים שכותב כאן הרב זצ"ל וגם הרב צבי יהודה זכר צדיק וזכר. הרב כאן מרחיב קצת את הדיבור על מה שדיברנו. במשיח בן יוסף מתגלה התכונה הלאומית. כמו שאמרנו, כמו שיוסף הצדיק, תפקידו היה הלאום, קיומו של הלאום. זה משיח בן יוסף. במשיח בן יוסף מתגלה התכונה של לאומיות ישראל מצד עצמם. אמנם התכלית האחרונה אינה התגדרות והתאחדות הלאומיות בלבדה. זאת לא המטרה שלנו, אנחנו לא שוביניסטים. לא דואגים רק לעצמנו. כי אם השאיפה לאחד כל באי עולם למשפחה אחת. לקרוא כולם בשם השם. זה דרך אגב בקריאת שמע, שאנחנו אומרים שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. רש"י אומר מה זה אחד? הוא אומר השם שהוא עכשיו אלוקנו, לעתיד לבוא הוא יהיה נחלתם של כל האנושות כולה. רש"י מסביר. זה יהיה השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. ואף על פי שזה צריך גם כן מרכז מיוחד, מכל מקום אין הכוונה כולה רק המרכז, המטרה היא לא רק להקים מדינה לעם היהודי בארץ ישראל, כי אם פעולתו גם כן על הכלל הגדול, על האנושות כולה. זה הייעוד שלנו. זה עניין, דרך אגב, מזה נגזר כל דבר. למשל, היום צבא ההגנה לישראל הוא צבא מוסרי, מה אתם אומרים?
מספר אחד בעולם.
מספר אחד בעולם. לא במקרה. אנחנו משמשים דוגמה. כן. אפילו בנושא של צבא, למרות שמנסים כל הזמן להשמיץ אותנו, לדבר לא יפה, אבל זה שקרים הכל. מי שמכיר את הדברים לעמיתה. כן, למה? כי אנחנו חלק מהאנושות. אנחנו חייבים לשמש דוגמה מבחינה מוסרית, מבחינה התנהגותית, לפני כולם. לא בגלל שזה כתוב בפקודות מטכ"ל, אלא בגלל שזה הטבע שלנו. זה המהות שלנו, לקדש שם שמיים, נקדש שם שמיים בעולם, נקדש אותו בעולם. כשצריך העולם לעבור עניין הלאומיות אל הכללות, זאת אומרת, לצאת מהצד הלאומי, הדאגה הלאומית שלנו, הפרטית, צריכה להיות גם כן כעין הריסה אל הדברים שהושרשו מצד הלאומיות המצומצמת. דיינו, יש, דרך אגב, יש כאן מישהו שהוא ימני, ירים את היד. אתה. מותר לי גם להרים את היד. אבל יש שני סוגי ימנים. יש ימני קיצוני ויש ימני לא קיצוני. מה ההבדל בין ימני קיצוני וימני לא קיצוני? להגיד לכם? להגיד לך? אתה קיצוני או לא?
לא.
קיצוני אומר, לא מעניין אותי אף אחד, רק מה? ארץ ישראל, ארץ ישראל, מה עוד? ארץ ישראל. זהו, לא מעניין אותי. כולם בטלים. יש כאלה, נכון? אבל יש ימני שאומר, נכון, ימין השם עשהי. לא רק ארץ ישראל, נכון. אנחנו צריכים לדאוג לקיום, לביטחון, לכלכלה, לחברה בארץ ישראל. אבל כל זה כדוגמה לאנושות כולה. שילמדו מאיתנו איך לנהוג. זה ימני נורמטיבי. אתה נורמטיבי? שפוי. סליחה, אני מקווה שלא נפגעת. נפגעת? זה מה שהרב כותב כאן. יש שלב שאתה עובר מהדאגה אך ורק לעצמך, ולקחת אחריות גם על האנושות כולה, על העולם כולו. אז בשלב המעבר הזה, כן הריסה אל הדברים שהושרשו מצד הלאומיות המצומצמת, שהיא הקיצונית, שיש עם המגרעות של אהבת פרטית יתרה, על כן, עתיד משיח בן יוסף, כך אומרים חז"ל, במסכת סוכה להרג. מה זה להרג? המגמה השוביניסטית, הצרה, היא תיעלם, במקומה יבוא מגמה אוניברסלית, עולמית. ומלכות אמיתית וקיימת תהיה משיח בן דוד. וכשמידת הכוסף אל הטוב הכללי מגיעה לביטול ערכה של ההתייחדות הלאומיות, הנה עוד צעד אחד והרע בעולם, כי זאת כל המטרה לבטל את הרע, יהיה מבואר גם כן מחיי היחידים. נמצא שביטול יצר הרע והריגת משיח בן יוסף קרובים הם בעניינם זה לזה. לפיכך נחלקו חז"ל פרק החליל, דיין מסכת סוכה על הפסוק, והביטו אל אשר דקרו אימו על משיח בן יוסף, שנהרג או על יצר הרע שנהרג, כי מה מאפיין את משיח בן יוסף? האינטרסנטיות. מה מאפיין את היצר הרע? יש כאן מישהו עם יצר הרע? איי, 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 לא. האינטרסנטיות. יש אדם שהוא אינטרסנטי, ויש אדם שהוא אידיאליסטי. מה ההבדל בין אינטרסנטי לאידיאליסטי? מה חושב האינטרסנטי כל הזמן?
עצמו.
רק על עצמו. מה חושב האידיאליסט?
כלל.
על הכלל. אתמול הייתי בקבר רחל. ואשתי נוהגת ללכת להתפלל שם. בסדר, אני כהן, לא נכנס שם לתוך קבר רחל. אז יש על יד קבר רחל, יש ישיבה. ישיבה שלומדים שם בחורים וכל זה. נכנסתי שם, הבחורים... אמרו, אולי תגיד לנו איזה דבר תורה או משהו כזה. אמרתי, בדיוק יוסף, והפרשייה של יוסף ויהודה וכל זה. דיברנו על זה. אז זה בחורים צעירים שלא התחתנו. יש כאן מישהו שעוד לא התחתן? אתה גם לא התחתן? לא. אתה נראה לי נשוי. אז הם אמרו, תן לנו טיפים, כאילו, תסביר לנו איך צריך, על מה ואיך, וכל נושא הנישואים, הקמת בית וזוגיות. אז אמרתי להם, ואני אומר כאן, בדיוק כמו משיח בן יוסף, משיח בן דוד. משיח בן יוסף, או יוסף הצדיק, הוא היה אינטרסנט. מה היה האינטרס שלו? קיומו של מי? של עם ישראל, זהו. משיח בן דוד הוא אידיאליסט, הוא אומר, לא רק לגאול את עם ישראל, לגאול את האנושות כולה, מכל הצרות, מכל הרוע, מכל הלא טוב. אז אמרתי להם, והם היו מבסוטים קצת, כשאתה הולך להקים בית בישראל, שאלה למה אתה מקים? למה? אם אתה רק חושב על עצמך, רק על עצמך, אז לא פשוט, תדע לך. אבל אם אתה הולך להקים בית בישראל בשביל ישראל, כן, להמשיך את הדורות, לחזק את עם ישראל, להרבות את עם ישראל, זה כבר רוח אחרת. ואז שאלו אותי איך אפשר לדעת. אמרתי, אם אתה נפגעת בדייט, מה זה דייט? יש כאן מישהו עושה דייט לפעמים. אתם עוד לא עושים דייטים. מישהו עשה כאן דייט פעם? אף אחד לא עשה דייט כאן.
בעבר.
אז אמרתי להם, תראו, הקנה מידה, אם אתה עושה דייט, ובדייט הזה אתה מדבר כל הזמן לעצמך, אתה אינטרסנט, דיברנו על זה פעם. כל משפט שני, אני מרגיש, אני מבין, אני. מה אתה עושה, המסכנה הזאת? ומה איתי? אני לא חיה. למה לא אמרת פעם את המילה, איך את מרגישה? סימן ש... בית פרובלמטי, רק בשביל עצמך. אבל אם אתה חושב, אנחנו, את, סליחה שאני אומר, זה נקיש את זה משיח בן יוסף ושל בן דוד. זה מה שהוא אומר כאן, שמשיח בן יוסף זה היצר הרע. לא הוא, אבל המגמה האינטרסנטית, רק לדאוג לצד הקיומי. ותו לא, זה חלושה גדולה, ואנחנו צריכים לעלות קומה, תולכן הקוממיות לארצנו, הקומה של משיח בן דוד. דיינו לא רק לחשוב על עצמנו, לחשוב על האנושות כולה, על העולם כולו. זה מה שכותב כמובן. כן, בבקשה.
אז אני ראיתי
בתפילת
18
בהערות,
אני לא זוכר באיזה
פסוק
זה, אבל כתוב להתפלל שלא... יהרג משיח בן יוסף על ידי
ארמיליוס
הרשע. אז זה אומר.
שלא יהרג.
כן.
כן, שזה יסתדר בלי שיהרגו אותו. זאת אומרת, במילים אחרות, בבסיס, אנחנו לא צריכים בשביל להיות אוניברסליים להרוס את מה שקיים כאן. אדרבה, זה הבסיס. לחזק את הצד הקיומי, הצד הלאומי, הצד הצבאי, לחזק. על מנת שזה יהיה מנוף. בבסיס, להשפעה העולמית. יש בעיה, וחזל בדברים האלה. נקרא אולי ברשותכם את הדברים שכותב הרב צבי יהודה באותו רעיון, ולמטה בי"ח, כן. ויגש אליו יהודה, פרשתנו מתחילה בפגישה דרמטית בין יוסף ויהודה. תכלית ההתנקרות של יוסף אליו הייתה לשם התוועדותו איתם. זאת אומרת, הוא התנקר אליהם, אבל יוסף, ההבדל בין השבטים ויוסף, שהוא יודע מה הוא רוצה, והוא יודע את כל התהליך, והוא אומר, יש ביטוי כזה, אולי שמעתם, ירידה לצורך עלייה. מישהו שמע פעם את הביטוי הזה?
Okay.
ירידה לצורך עלייה.
הרגשנו גם עצמנו.
כן. אלא מה, יש בגישה לירידה לצורך עלייה, וכל אדם יש לו ירידות. ועליות. הגישה, שאלה איזה מבט יש לך. האם יש לך מבט כולל? האם אתה רואה את הירידה והעלייה כדבר אחד? או אתה מסתכל רק על הירידה? זה הבדל בין אדם אופטימי ופסימי. אדם פסימי, הוא רואה רק את הירידה. הוא אומר, מה יקרה כאן? בסוף אני אתרסק חס ושלום. משהו כזה. ואדם אופטימי, יש לו ראייה כוללת, ראייה כללית. הוא אומר, יש ירידה. שבע יפול צדיק, וקם. אבל קם הזה, זה המטרה של היפול הזה. הוא נופל על מנת לקום. זה עניין של אישיות. יש אישיות חזקה. שהמשברים והירידות והדברים האלה, זה חלק מתהליך. הוא מקבל את זה ברוח טובה ומתמודד עם זה. ויש כאלה שהם חלשים, חלשי אופי, חלשים באישיות. כל משבר הכי קטן, מה הם עושים?
שוברים את הכלים.
שוברים את הכלים, יאוש, כעסים, עצבות, כל מיני דברים כאלה. יוסף צדיק. יוסף הצדיק, הוא מתכנן את הכל. הוא רואה את האחים. הוא מכיר אותם, הם לא מכירים אותו. הוא מושך אותם לירידה בעצם, מצרים זה ירידה. אבל הוא אומר, כל זה לצורך מה? לצורך עלייה. צריך להיכנס לראש של יוסף. כל כך מתוחכם, כל כך יודע מה הוא רוצה, כל כך כללי. על זה מדבר כאן הרב צבי יהודה, בואו נראה את הדברים. ויגש אליו יהודה, פרשתנו מתחילה בפגישה הדרמטית בין יוסף ויהודה. תכלית ההתנקרות של יוסף אליך והייתה לשם התוועדותו איתם, לא בשביל להתנקר אליהם, להתחבר אליהם. אז בהתוודא יוסף אליך מתגלה האחדות האמיתית של שבטי ישראל, וההתוועדות הזאת היא של מלכים הנפגשים יחד. כמו שאמרנו, משיח בן דוד, משיח בן יוסף, שני המלכים האלה. כפי שאמרו חז"ל על הפסוק, בתהילים, הנה המלכים נועדו, עברו, אבל יחדיו, שני המלכים, יוסף ודוד. בית ישראל נבנה מלאה ורחל ביחד. ומלכות ישראל נבנית מהתחברות יוסף ויהודה יחד. לכן, כל דבר במדינת ישראל, שהוא גשמי, שהוא קיומי, זה חלק מתהליך הגאולה, זה לא צריך לבטל אותו, לחזק אותו. אם זה כל הבנייה האדירה והפיתוח האדיר שקיים כרגע במדינת ישראל, כל הדבר הזה זה לא במשיח בן דוד לבטל את זה, אלא זה הבסיס של המשיח בן דוד. אחר כך האורגניזם של כל איבריו מתגלה בשלמותו, שבאים הבנים לשמוע ברכת יעקב אביהם, אז כולם מתאחדים. זה כמו במשפחה, כל משפחה. מישהו יש לו כאן, מישהו היה לו אחים במשפחה? רבתם פעם?
כן.
היום?
פחות.
חכה אחרת. בתחילת הדרך, רבים כולם. שאלו אותי למה? ככה. לא יש לי סיבה, הרב צבי יהודה מנמק את הדבר הזה, הוא מסביר שכל ילד בילדותו הוא רוצה את תשומת לב, את המקום שלו, את הדברים שלו. אני זוכר, הילדים שלנו, כשהיינו קטנים, כולם רבים. מי יישב ליד אבא בשולחן שבת? בלגן כזה, בכי. אני רוצה לשבת, אני לא, אני... יכול לקרות דבר כזה? שואלים את השאלה, איך יכול להיות? יעקב הצדיק הזה... 12 ילדים, היו צריכים כולם להיות אלה טוב ירושלים, נחמדים כאלה. אם כל זה רוצים להרוג את האח שלהם. אז הרב צבי יהודה מסביר את הדבר, זה מלחמת. כל אחד צריך את מיקומו, תפקידו, את יהודו, והוא נאבק על זה, הוא נלחם על זה. אז לכן בהתחלה, אבל כשיעקב נפטר, כל האחים מתאחדים ביחד. הולכים מלווים את את המיטה בצורה מסודרת לפי השבטים. אבל בהתחלה זה ככה. דרך אגב, היום גם. היום יש בחירות, יש מלחמות, מאבקים, לא מלחמות. בין מי ובין מי?
בין כולם.
בין כולם לכולם, בתוך כולם. על פניו זה נראה לא כל כך נחמד. נכון? כמו כל משפחה שרבים שם, אנחנו משפחה אחת. זה לא נחמד הדבר הזה. אבל זה לטובה או לא לטובה? מי ישלט במדינה? הזרם הזה או הזרם הזה, המגמה הזאת, זה מאבק לגיטימי, דרך אגב. לקבל את זה בצורה, לא שאדם צריך לבטל את דעתו, אבל לדעת שזה תקופה של התגבשות, התגבשות לאומית, תוך כדי מאבקי כוח, כמו ילדות, כן. אבל לעתיד לבוא, הכל יתאחד, כולם יתאחדו. על כל העברה, וכן, המוסר לכל אחד, האבא, כן, יעקב, המוסר לכל אחד מהם את תפקידו. בזמן שהוא נפטר, ברכות יעקב לילדים, כל שבט מקבל את התפקיד שלו. אתה יהודה, אתה במלכות, אתם הכהנים, אתם יש לכם את התפקיד הזה, כל שבט ושבט. התפרטות הערך המיוחד של כל שבט הכרחית להתרקמות הגוף הלאומי, כולל היום. זה שיש ימין זה בסדר? יש שמאל זה בסדר? זה שיש דתיים זה בסדר? יש חרדים זה בסדר? יש ליברלים זה בסדר? תגידו משהו לא בסדר. החברה היא קשת. היא לא צבע אחד. ברוסיה פעם היה סטלין. צבע את כולם באדום. כולם באדום. זה השקר הכי גדול שיכול להיות. אצלנו ברוך השם שבטים. ואי בישרון מלך בהתאסף ראשי העם. יחד שבטי ישראל. השבטיות זה חלק מההתרקמות הלאומית שלנו. זה צריך לדעת. צריך לכבד את זה. לא צריך להסכים. לא חייבים להסכים. אבל לכבד, כן. גם כשמישהו מתנגד אליך, זה גם בונה אותך. לא רק ההסכמות, אלא גם ההתנגדויות בונות אותנו. זה כלל גדול. פה, בהתוועדות יוסף אליך, מתחילה ההתרקמות הלאומית. מתחילה התגבשותו, ומתברר שכל החילוקים אינם אלא גוונים של אחדות אחת. המפגש הזה מראה שכל הגוונים וכל הדעות וכל השבטים, למרות ההבדל ביניהם, בכל אותם אחד, זה כמו הכהן הגדול והחושן שהיה לו על הלב, כל הבנים הטובות, כל השבטים, כולם מתאחדים על ליבו של הכהן הגדול. כשם שכל ההבחנות שבהווה שייכות לתורת השם תמימה, ולמעשה השם התמים, יוסף ויהודה חלוקים באופרתם המלכותית, ופגישתם הם מתאחדים ליסוד המלכות העתידה לקום. כמו שאמרנו אצל הנביא יחזקאל, שאצל הנביא יחזקאל, עץ אחד, עץ אפרים ועץ יהודה, הכל מתאחד. עתידה לקום בישראל. והנה המלכים נועדו עברו יחדיו. המלכות האמיתית של ישראל שייכת לבני לאה. כאן זה פנימיות התורה. יהודה יוצא מלאה. הוא משיח בן דוד. והיא מלכות בן דוד. אמנם לפני כן יש צורך במלכות מבני רחל. שאול היה מבני רחל. זה ההכנה לבני דוד. והיא מלכות שאול בתור הכנה. כמו שמלכות יוסף במצרים הייתה הכנה למלכות יהודה בארץ ישראל. יוסף גם הוא בא מרחל. בפרשיות ואיגש ויחי מופיעים השבטים בתור התחלת עם ישראל. לכן בהתוודה יוסף אליך נפגשים יחד שני היסודות של מלכות ישראל, דיינו יוסף ויהודה. כבר עכשיו מתחיל כוח המלכות של יהודה להופיע, שחזרו בני יעקב ממצרים. ראובן גם כן, הוא מלאה, הוא שהתחיל לדבר עם אביו למען שלח את בנימין. אבל יהודה הוא המסיים, הוא החותם. הוא אומר, אנוכי ערבנו, ואם לא, חטאתי לך כל הימים. כמו כן בפרשתנו אנו רואים את גבורתו ותקיפותו של יהודה, המסכים להימחר לעבד במקום בנימין. ואחרי הפירוד מתחיל להתגלות היסוד של הבניין השלם, הכלל ישראלי, הולכים מתחברים שני המשיחים, משיח בן יוסף, משיח בן דוד. כאמור, לגבי הדור שלנו, אם נקיש שמשיח בן יוסף, אנחנו בתקופה של, בוודאי ובוודאי, כמו שאומרים כל החכמים, תקופה של משיח בן יוסף, מבחינת הקיום של העם היהודי בארץ ישראל. אבל כמו ששאול היה הכנה למלכות דוד, אנחנו הכנה למשיח בן דוד. אבל כבר ניצנים של משיח בן דוד, דהיינו, השפעה קוסמופוליטי, אוניברסלית, עולמית, של מדינת ישראל, שהיא הביטוי למשיח בן יוסף, היא כבר ניכרת על, בעולם כולו. למרות שאנחנו אולי לא מכירים בניסינו כל כך, אבל בכל העולם מכבדים ומעריכים אותנו. וזה לא מקרה הדבר הזה שמעצמות גדולות מכבדות אותנו ומתכבדות בנו. מישהו רוצה להיות היום איזה נשיא או משהו, להיבחר באיזשהו מקום בעולם, התמונה הראשונה איפה צריכה להיות?
בכותל.
מה קרה? כמו איזה... מה קרה? פוטין, טראמפ, זה, ההוא, כולם, מה קרה? זה בגלל שהגענו למשיח, התחלת תקופת משיח בן דוד. ולא ירחק היום, וכל באי עולם יקרו שאלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה, ונערו אליו כל הגויים. דרך אגב, אני רואה את זה יום יום, תשאלו אותי איפה? אני רואה את הדרכים והכבישים שבונים לירושלים, אני שואל בשביל מה כל זה? היום יש רכבת מהירה ישר מלוד, לאן? לא, עוד מעט זה יהיה לכותל. יש כאן בחור שהוא עובד כמהנדס. בתכנון, יש תכנון, שהרכבת המהירה הזאת היא תמשיך עד לכותל. ושאלתי אותה, למה מתכננים את זה ככה? הוא אומר, הם עשו חשבון כלכלי, אמנם זה כלכלי, אבל שאם הרכבת תמשיך עד הכותל, אז היא תהיה רווחית, הרכבת הזאת. אבל למה? מיליונים יבואו שם. אי אפשר לשנע מיליונים אלה ברכבות. אז אנחנו בתחילת הדרך, זה בסדר גמור. אשרינו, מה טוב חלקו של דרנו שאנחנו זוכים. להתחיל לראות את ההתחלה, לא יודע באיזה שלב, אבל ההתחלה בוודאי של משיח בן דוד. ועובדה, איזה דגל אנחנו מרימים עכשיו? מגן דוד! מרימים את מגן דוד. נזכה כולנו לגאולה שלמה וישועה שלמה במהרה בימינו.